ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
היום עושים משהו קצת שונה, אנחנו רק עוסקים בהשלמה של תורה, שתורה שלמדנו אותה בשבוע שעבר. הדברים היו ברורים בשבוע שעבר, דיברנו על האהבה, האהבה שבימים, האהבה שבכוח. אמרנו שיש פה ברבי נחמן, מדייקים בפסקה פה, אז יש פה שלוש אהבות שהולכות לפי סדר מסוים של קדימות. אהבה ראשונה, אם אנחנו, רבי נחמן פה גם עזר לנו בזה שהוא הביא לנו דוגמה, כשהוא דיבר על הירה של האהבה לבן, של האב לבן. אנחנו לקחנו את זה עוד צעד אחד נוסף בעניין הזה של בינו לבינה, של איש ואשתו, ודיברנו על איזה מין אהבה ראשונית שהיא עדיין לא נכנסת לצמצומי המציאות, ושהיא באה מתוך איזה דמיון של מה שאמור לקרות, כן? והאהבה הזאת היא לא מוגבלת, היא לא מצומצמת, והיא באמת נראית בנו מאוד מאוד חסרת גבולות ופנטסטית כזאת, פנטזיות נגיד ככה, אדם נכנס עד שהוא לא נתקל במציאות, שזה רבי נחמן קורא האהבה שבימים. והמטרה היא בעצם לקחת את האהבה שבימים ולהפוך אותה גם כן לאהבה עליונה כזאת מתוך הימים. על זה רבי נחמן אמר שהתנאי הוא, איך הוא הגדיר את זה, שהוא קופת יצרו, וכמו שהסברנו, כפיית היצר, לא אומר, אבל ביטול היצר. האהבה של העתיד לבוא היא אהבה שתהיה מלווה גם עם היצריות של העולם הזה, אבל שזה יהיה מזוכח ומתוקח. וזאת היא המטרה. האדם נכנס לתוך העולם הזה, לתוך צמצומי העולם הזה, לא בשביל להתעלם מהם ולהזניח אותם, אלא לחיות איתם וללמוד לזכך אותם, ולהפוך את האהבה העתידית שלו לאהבה שהיא באה מתוך התמודדות עם היצר, או יותר נכון, לא על ידי ביטולו, אלא על ידי זה שאתה מצמצם אותו, כמו שהגדרנו, זה צמצום של הצמצום. אתה נמצא בעולם מצומצם, אתה צריך לצמצם את עצמך. העניינים האלה שבינו לבינה, כמו שאמרנו, זה העניין הזה של נתינת מקום לאחר. בעיה הרבה פעמים היא שאדם חי ורואה את עצמו במרכז, ולכן נוצרות הבעיות והקונפליקטים. והיכולת באמת להתגבר על הקונפליקטים זה על ידי הוויתור, כמו שדיברנו. כמו שאמרנו שוויתור מביא אותך בטווח העתידי לאיזה אהבה מיוחד במינו, אהבה שנוצרה דווקא בגלל הוויתור. עכשיו הגענו פחות או יותר לקראת שני שליש של הפסקה, נכון? בואו נראה קצת מאחור, ואני לא זוכר אם למדנו את זין, למדנו קצת, כן, למדנו קצת את היד, כן, אני חושב שהגענו פחות או יותר עד זין. זין הוא הכנה לפסקה שמופיעה פה בסוגריים, שזה רבי נתן כנראה, אתם נדעו, אומר שהוא שמע את זה ממנו, וזה לא נכתב על ידי רבי נחמן ברצף, כמו שנכתב התורה. אבל לענייננו, אני חשבתי שבאמת לא כדאי להחזיר את זה, כי אנחנו בעזרת השם מתקרבים שנים לסוכות, ונתאם קצת מטעמי המצוות של סוכה בארבע מינים על פי תפיסת המקובלים, אבל לאור מה שראינו בפסקה הזאת, ויכול כל אדם זין אמצע עמוד לטעום, לא, זה לא אמצע עמוד שלי, אבל לכם פסקה זין, יכול כל אדם לטעום טעם אור האהבה שבדעת כל אחד לפי בחינתו, אפילו עכשיו בתוך הימים, כמו שראינו בשבוע שעבר. אנחנו לא מדברים פה רק על חזון, רק על איזה תקוות לעתיד לבוא, אנחנו מדברים על החיים שלנו בעולם הזה, כאן ועכשיו, כי אחרת רבי נחמן לא אומר תורות בשביל שתשים אותם בצד ותיקח אותם לעתיד לבוא. כל תורה של רבי נחמן, המטרה המטרה שלה היא שיהיה באמת משהו שאתה חווה אותו כאן ועכשיו בחיים שלנו, כאן בהווה ולא בעתיד. וזה מה שהוא רומס פה, אפילו עכשיו בתוך הימים. היינו, טוב, איך עושים את זה? אנחנו בתוך הימים, אנחנו בתוך המידות, בתוך הצמצומים, שיקשר את ליבו לדעתו. כי כל אחד מישראל יודע שיש אלוקים בכלל, אבל הרשעים הם ברשות ליבן, והמידות והימים הם נכללים בלב, כמו שאמרו חכמנו זכרה וזכרונם לברכה. אני כל כך צריך להבהיר פה מושג, מה זה? אני לא חושב שהתייחסנו ליחס בין לב ומוח בעצם, נכון? איך זה קשור לכל המהלך שלנו? אולי אתם יכולים לשער שהוא מדבר פה על כאשר ליבו לדעתו. מה הכוונה ליבו לדעתו? איך זה מתייחס למה שקראנו לפני כן? אני חושב שתכף נראה את זה גם. הלב זה משהו שהוא מקביל לאהבה שבתוך העולם הזה. הלב זה מקור הרגשות שלנו, מקור היצרים גם, הפעמים. והדעת זה כאילו הכוח הראשוני שיש לאדם עוד לפני שהוא, כן, הדעת זה דעת זה כאילו הדבר הראשוני שדיברנו עליו קודם. דבר ראשוני לפי שהוא מתגשם בתוך העולם הזה, בתוך חיי העולם הזה, על כל המורכבות שלהם. ואז הוא אומר, יקשר ליבו לדעתו. זאת אומרת, אתה תחיה את ההווה, אבל מתוך איזה מבט אחר, מתוך איזה מבט עליון יותר של דעת, כן? אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות, נכון? זאת אומרת שאם אדם באמת נמצא בתוך הדעה האמיתית שלו, אז הוא לא ייפול בתוך העולם הזה, הוא לא ייפול לתוך והוא לא ייקשה. כישלונות נובעות מזה שהוא חי בחוסר דעת, כן? לכן המטרה היא הפוך, לקשר את הלב לדעת, כן? לקשר את הלב לדעת במובן הזה של לקשר את זה לדבר הראשוני האמיתי. אבל בואו נקרא הלאה. זה מה שחזרנו, הרשעים ברשות ליבם, כן? הם שבועים בתוך הלב, כי כמו שאמרנו, הלב זה המקור של התאוות, של היצרים, של חיי העולם הזה. והמידות והימים הם נכללים בלב. הנה פה אומר את זה במפורש. המידות, כמו שאמרנו, הצמצומים שיש בעולם הזה, הימים זה החיים שלנו בתוך הימים, בתוך היום-יום, נקרא לזה ככה, נכללים בלב. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, רחמנא ליבא בעי. ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. זאת אומרת, שוב, אנחנו שבועים בתוך הלב, הלב הוא המרכז, מרכז החיות והחיים, הזרימה של אדם, כן? אדם לפעמים זורם בכיוון הנכון, לפעמים זורם בכיוון הלא נכון, ולכן חז"ל אמרו שצריך שיכוון את ליבו לשמיים. במילים אחרות זה לכוון את הלב לדעת, כן? עכשיו, כעיקרן של המידות הוא הלב נמצא כשמקשר את ליבו לדעתו, שיודע שיש אלוקים בכלל, שמלוא כל הארץ כבודו ויודע בידיעות התורה, וכשכופה את ליבו לדעתו, אז היינו של ליבו ברשותו, אזי נכללים גם כן המידות שבליבו לדעתו, ואזי מקבלים המידות אור האהבה שבדעת, ורואה ומשיג אור הגנוז לפי בחינתו. היינו שהצדיקים והתורה שהיה גנוז וצפון עד עתה ממנו, כשכופף את ליבו לדעת, אזי מקבל הלב שהוא שורש לכל המידות, ומקבל אור האהבה מקבל אור האהבה שבדעת הוא האהבה שהיה בכוח בין הקדוש ברוך הוא לישראל קודם הבריאה. כמו שפה אנחנו רואים ממש את מה שאמרנו קודם, אז זה לקשר ליבו ודעתו. ליבו זה העולם הזה, כאילו החיים שלנו בהווה, ההתמודדות שלנו עם החומריות, והיכולת להיחלץ מזה זה לא לתת ללב שלך להנחות אותך, אלא לקחת את הלב לדעת, לשלוט על הלב, ואז הלב יקבל את האור של האהבה שבדעת. הסתבכתם? הסתבכתם? בסך הכל חזרה של היסודות שראינו קודם, רק שבמקום לדבר על האהבה שבימים, האהבה שבדעת, הוא עכשיו מחבר את זה ללב ולמוח. המקבילה, אני חוזר עוד פעם, האהבה שבימים זה הלב, כי הלב זה השורש של כל המידות, זה החיות של האדם, והדעת זה הדבר הראשוני, כמו שהוא אומר, של קודם הבריאה, של הביקור בין הקדוש ברוך הוא לישראל קודם הבריאה. בקיצור, בואו נגיד ככה, הוא אומר גם, הצדיקים, התורה, מה קורה לאדם שלי בו ברשותו? צדיקים והתורה, כן, זה גנוז וצפון ממנו, לא חי את זה, כן, מדחיק את זה. היכולת להיחלץ מהמציאות הזאת היא על ידי זה שאתה מביא את זה לידי, אתה מעלה את זה, כן, אתה חי מתוך מודעות אחרת, מודעות של, של התורה, של האור הגנוז. אתה לוקח את האור הגנוז ואתה מגלה אותו מחוצה, ואז האור הזה מתפשט על החיים שלך. בסדר? מבחינת המושגים שרבי נחמן מדבר עליהם פה, וקצת לפשט אותם. בסדר? כי הרבה מקורית רבי נחמן נבהלים מהכישורים שלו ומהפסוקים שלו. בסך הכל לא צריך להיבהל כל כך, כי זה חזרה על אותם רעיונות בהקשרים אחרים, כן? ועם עוד... עם עוד ראיות מפסוק כזה או מחזל, מאמר כזה או אחר בחזל. בסדר?
מה הכוונה פה אור הגנוז?
אור הגנוז זה, זה במילים אחרת, זה משהו, משהו תיאר בהתחלה, האהבה שהיה בכוח בין הקדוש, האהבה שבכוח בין ישראל לקדוש ברוך הוא לפני הבריאה. עכשיו שוב, אנחנו לא מדברים פה על לפני הבריאה, ואנחנו לא מדברים על העתיד לבוא, ואנחנו צריכים להבין. בשביל לפשט, אז הוא מותח את זה על פני הקו של הזמן, כאילו, כן, שזה לפני. אבל כל הדברים האלה הם דברים שאפשר לחוות אותם בתוך העולם בהווה. זאת אומרת, שלקחת את הזיכרון הקדום, בואו נגיד ככה, הזיכרון הקדום לפני הבריאה, זה משהו שהוא גנוז. זה לא משהו ששייך להיסטוריה, כן? אלא, לצערנו, בעולם הזה הוא גנוז, הוא מוסתר. התפקיד של האדם זה להוציא אותו, להביא אותו לידי גילוי, את האור הזה. והחוכמה הגדולה היא להביא אותו לגילוי, בחיינו פה בעולם הזה, כאן ועכשיו. אז מה שקראנו למעלה, האהבה של לפני הבריאה, פשוט מוסבר פה ומתורגם פה למשהו שיותר מסבר את האוזן, ושהוא באמת יותר שייך אלינו, של אור שנמצא, שמקורו לפני הבריאה, אבל הוא גנוז גם עכשיו. רק שההבדל בין לפני הבריאה לאחר הבריאה, שלפני הבריאה הוא לא היה גנוז, היה אור, כן? ואחרי הבריאה הוא גנוז. היה השם את האור כי טוב, כן, ואיך כתוב שם, ולא, בהמשך. נזול את זה, זה חזר. בקיצור, האור הזה הוא נכנס מתחת לפחד לדבר היום במשלים כאלה, מתחת לאדמה, כן, אבל הוא גנוז. בקיצור, והמטרה של האדם היא להוציא את האור החוצה. בסדר? עכשיו נראה קישור נוסף. וזה מי האיש שחפץ חיים, חפץ ובחינת לב. שוב, הגאונות של רבי נחמן בכישורים שלו, כן? בדברים שאנחנו במבט ראשון לא מבחינים בהם, ובכלל לא היינו חושבים עליהם בכיוון. מי האיש שחפץ חיים? אומר רבי נחמן, חפץ הוא לב, כי הלב זה המקור של הרצונות, נכון? של האדם, של השם. שהחפץ הוא בלב. חיים היינו בחינת דעת, כמו שכתוב, מקור חיים שכל בעליו. זה מעלה בדעתו להכניס לפסוק הזה בתהילים את מה שרבי נחמן מכניס עליו פה, מי האיש שחפץ חיים. במילים אחרות, מה אומר רבי נחמן? חפץ זה לב, חיים זה הדעת, זה המור. אלה החיים האמיתיים, כאילו. כאילו, אתה צריך להיות עם לב, אבל לב שיש לו חיים, כן? קבל חיות. כמו שכתוב, מקור חיים שכל בעליו. אני זה צריך להוכיח. מי אמר שחיים זה שכל? זה מה כתוב, מקור חיים שכל בעליו. אתם מבינים? זאת אומרת, שוב, השכל זה כשאדם באמת, כשאתה חושב בצורה הישרה, כן? בצורה האמיתית, כן? ואז בלי הנפילות שיש לך מתוך הרצונות, מתוך הרצונות של הלב, חפץ חיים. חיים זה שכל, וצריך לעגן את החפץ של הלב בתוך החיים. זה בסדר? אה? לא... לא, אני אומר שהיחס, מה שהוא אמר קודם, אהבה שבכוח ואהבה שבימים, זה לב ודעת. עכשיו בפסוק הזה, מה הוא מוסיף פה? הוא אומר שמקבילה לב, דעת, זה גם אחרת של חפץ חיים. למה? כי חפץ זה לב, לב הוא מקור הרצונות, וחיים, הוא מביא בו פסוק בשלי, מקור חיים שכל בעליו. כן? בקיצור, במילים אחרות, לקשר את הדעת ללב. כן? רק פה זה נקרא חיים. שוב, רבי נחמן לא סתם מציא, הוא מביא הוכחה אלא הרמזים העמוקים של רבי נחמן בתוך פסוקים, בתוך מאמרי חז"ל, הם מי האיש החפץ חיים, בסדר? היינו, כשמקשר את הלב לדעת שליבו ברשותו שכופף את יצרו, אזי לפי בחינתו אוהב ימים, הוא ממשיך את האהבה מדעת לתוך הימים ולתוך המידות. ראיתם גם את המשך הפסוק, אוהב ימים לראות טוב. מה זה אוהב ימים? מבחינת המהלך שלנו פה, הימים זה אהבה שבימים. מה זה אהבה שבימים? אנחנו חוזרים עוד פעם, כן? אהבה שבתוך צמצומי העולם הזה. כן? אז הוא אוהב ימים, אז הוא אומר, זה האהבה שבימים. כן? איך אדם יכול לקבל אהבה שבתוך הימים? על ידי זה שהוא מקשר את הלב דעת, ולא הפוך, שהלב שלו ברשותו, אלא הלב שלו נשלט על ידו והלב לא שולט על ידו. זאת אומרת, הוא לא נגרר אחרי הרצונות שלו ואחרי התאוות שלו, אלא הוא שולט. ברור? ואז אוהב ימים לראות טוב, ואז הוא יכול, לממש את האהבה הזאת, אהבת הימים פה. בסדר? כמו שאמרתי, זה בסך הכל תוספת של פסוקים, של דרשות שחוזרות לאותה נקודה שאנחנו כל הזמן הולכים בה. הלאה. אז לפי בחינתו אוהב ימים, ממשיך את האהבה מדעת לתוך הימים ולתוך המידות, לראות טוב, ורואה הוא משיג את האור כי טוב וגנוז, שמשיג האור היינו התורה הגנוזה והצדיקים הגנוזים. שוב, גם הסיפה של הפסוק, אוהב ימים לראות טוב. אוהב ימים זה האהבה שבימים, נכון? אבל האהבה שבימים היא כבר אהבה מזוככת על ידי הטוב. מה זה הטוב? הטוב זה הצדיקים והאור הגנוז. והיה רשם את האור כי טוב, אז טוב זה אור. הוא מכניס את האור לתוך החושך של העולם הזה, זה במילים קצת יותר בוטות. בסדר? אם לא ברור משהו, תשאלו בלי להסס. הכל בסדר? הלאה. עכשיו בוא נראה את הנקודה, זמוק נקרא לזה, או התוספת שיש פה.
התוספת הזאת זה של רבי נתן?
רבי נתן, כן. רבי נתן אומר שהוא שמע בשמו. זה כנראה כשרבי נחמן, רבי נחמן כתב את הליקוטי מוהר"ן, שהחלק הראשון יצא בחייו, החלק השני אחרי מותו. אבל התלמידים לפעמים הוסיפו תוספות שהם שרו ממנו, שהוא לא אמר אותם אולי באותו רצף, כן? זה רבי נתן, עם כוח הבנתו הגדולה, אחד מגדולי תלמידיו כמובן, שהוא ידע את הקישור, אז הוא החליט להכניס את זה פה. עכשיו בואו ננסה קצת, בואו ננסה לפענח מה כתוב. שמעתי בשמו שאמר שבתורה הזאת כלולים הכוונות של לולב, ולא זכיתי לשמוע באור העניין, אך עיינתי ומצאתי קצת. רגע אחת, אז מה אנחנו למדים מזה? שבעצם הוא שמע מרבי נחמן רק את הרמז, נכון? כמו שרבי נחמן היה מספר סיפורים, היה זורק לנו איזה משפט אחד או שניים, עכשיו תשברו את הראש, תבינו את הסיפור, נכון? על גדולי התלמידים, ואחרי זה כבר ידעו קצת יותר לפרט, וזה מה שרבי נחמן ניסה. איפה הוא הכניס את זה? הרבה בעיקר בליקוטי הלכות, כן, בשולחן ערוך, אפשר לשקע את התורות של רבי נחמן, אבל הוא מוסיף ומרחיב. וזה כנראה מה שקרה פה. צריך לבדוק, יכול להיות בהלכות לולב, הוא מביא את זה גם כן. אבל הוא אומר, מספיק לי הרמז של רבי נחמן במשפט אחד, ואני חושב שאני מבין, ואז עכשיו הוא מנסה להסביר לנו. כי הוא אומר, לא זכיתי לשמוע באור העניין, אך עיינתי ומצאתי קצת. כי עיקר הכוונות של לולב הוא להמשיך כל החסדים עד החזה, להעירם אל המלכות. שוב, אנחנו נכנסים פה לקבלה, אבל שוב, ננסה לפשט את כמה שאפשר. הרי הלולב הוא תמיד כנגד הלב, נכון? עכשיו, מה זה הלב? אמרנו כבר, הלב זה המקור של המידות, של חיים, כן? עכשיו, הוא אומר ככה, צריך להמשיך את כל החסדים עד החזה להעירם אל המלכות. חסד בעניין הזה, הרי הוא אמר גם למעלה, מה זה חסד? ממה הוא זיהה חסד בפסקה היום? עם דעת. בשפתי כהן ישמרו דעת, כהן הוא בחינת חסד, תומך ואורך לאיש חסידך, נכון? מבחינת המהלך של המאמר, אז חסד זה הולך יחד עם הדעת, כן? וזה הולך יחד עם עם האהבה המזוככת, כן? האהבה שבכוח. בסדר? עכשיו הוא אומר ככה, להמשיך את החסדים עד החזה, זה בעצם לתת לדעת, כן, לשלוט על 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 היצרים של האדם ולא להפך, ברור? זה הכוונה. עכשיו, פועל זה, אלה הכוונות, הכוונות של האריזל כנראה, כן? בארבעת המינים, להמשיך את ה... את החסדים עד החזה להשאירם אל להעירם אל המלכות. שוב, מלכות זה בחינה מסוימת בדרגה, אתה אומר, זה כאילו, בוא נגיד ככה, הספירה שהיא שעניינה הוא החיבור של העולמות העליונים לתוך העולם שלנו. בואו, זה על רגל אחת שנקרא ספירת המלכות. העולם שלנו יש מאחוריו איזה משהו, זה כוח רוחני שמחזיק אותו. יש הרבה עולמות, אבל עולמות על גבי עולמות, אבל העולם התחתון ביותר, המידה התחתונה ביותר, דוד המלך, זה מידת המלכות, זה הקישור של העולמות לתוך העולם שלנו. זה ממש בקצרה, אנחנו לא צריכים הרבה יותר מזה, כן? לתוך העולם הזה, כן? המלכות זה המידה התחתונה ביותר, כי יש מידות עליונות שהן מופשטות יותר. המלכות היא המידה שמחברת את עולם הספירות לתוך העולם שלנו. וכן קורא זה בצד אחד, הוא מדבר על החזה, מצד שני הוא מדבר על המלכות, כן? אבל זה בתורת הספירות, זה מזוהה עם ספירת המלכות, כאילו החיבור הזה שבין העולמות העליונים לבין העולם שלנו. וצריכים לנענע הנענועים כדי להמשיך אור משורש החסדים שבדעת אל החסדים המתפשטים בגוף, להוסיף עליהם אור גדול משורשם שבדעת. אין שם, הנה אתם רואים את פרי עץ חיים, אתם יודעים שזה ספר הכוונות של רבי חיים ויטל, שמע אותם מהאריזל, כן? וכן, הכניס אותם בצורה מסודרת, ושאר הכוונות זה טעמי המצוות על פי הכוונה, כן? רבי חיים ויטל. אבל לכן כשרבי נחמן מדבר על הכוונות האלה, אז הוא לוקח משם, ויש שם שער עלולה. אתם הבנתם את זה? מה דבר אחד שלא הבנתי? מה זה הנענועים? מה אתם אומרים? למה צריך לנענע? פעולת הלולב זה למשוך את החסד, את האור, בתוך החזה, כן? זה מקור הצרים, כן? אני חושב שנענועים זה כאילו ההתגברות הזאת, כאילו התהליך הזה שבו אתה משליט את הדעת, את המוח על הלב. אני לא, יש, אני אסביר לכם, אולי מישהו מכם יכול לעזור לי בעניין הזה, אולי נראה בהמשך. עכשיו הוא אומר ככה, וגם מבואר שם שהכוונה בעניין הכתוב יומם יצבר השם חסדו, ולא אמר יום אלא יומם, שהוא הולך עם כולם היום שם, וכל זה מבואר בתורה הנ"ל לפי דרכו הנורא של רבנו זיכרונו לברכה. שוב, אני חושב שהוא רוצה להגיד שאנחנו מדברים פה על האהבה שבימים, שקראנו קודם בתחילת הפסקה, האהבה שבתוך המידות, וכל זה מבואר בתורה הנ"ל. פסקה כרגע לא ברורה כל כך, המשפט הזה לא כל כך ברור, אבל בואו נעבור עליו. גם כי מבואר שם שעל ידי כפיית היצר זוכה לגלות האהבה שהוא החסד, שהוא יום הדאזל עם כולו יומים. דהיינו, עכשיו הוא מסביר את זה, שהאהבה שהוא החסד מלובש בכל המידות. מבואר שם שיש אהבה שבדעת, שהיא למעלה מהזמן והמידות, ועל ידי שמקשר ליבו לדעתו, שליבו ברשותו, אזי מקבלים המידות אור האהבה שבדעת. אז בעצם פה הוא סוגר לנו את המעגל, הוא אומר להכניס את האהבה שבדעת לתוך האהבה שבימים. לכן יומם יצווה השם חסדו, חסד זה דעת, כן? יספתי, כן? הוא הוכיח את זה למעלה, כאמור, אבל הוא צריך להשפיע את השפע של החסד לתוך המידות, לתוך הלב, או לתוך האהבה שבימים. האהבה שבימים, בואו נגיד ככה, אחד ה... אולי ניתן לזה את הפרשנות שיותר ככה נפשט את העניין, האהבה של היום יום, האהבה שבתוך החיים שלנו. אולי זה אחד הסיבה שקוראים לזה אהבה שבימים. טוב, עד כאן בעצם לא הבנו הרבה. הבנו שהכלולה והנענועים של הלובה זה למשוך את זה, כן? אבל עכשיו הוא מוסיף, נדבר גם על הסוכה וגם על האתרוג, ובואו נראה עוד כמה עוד פסקה. בכל זה הוא סוד כוונת הלולב ענב, שהוא להמשיך הערה משורש החסדים שבדעת, שהוא מבחינת אהבה שבדעת, לתוך החסדים שבגוף, שהם מבחינת כלליות המידות, שבכולם מלובשים חסדים שהם מבחינת אהבה כנב. בכל זה כדי להאיר אל המלכות שהוא האתרוג, היינו כדי לגלות מלכותו לכל באי עולם, היינו למצוא אלוקותו בכל לשונות האפו ובכל הדברים הגשמיים ובכל מדורי הקליפות. וכל זה הוא בחינת ומלכותו בכל משל. בואו נגיד במילים אחרות, האתרוג הוא הרי זה בפשוטה גם, יש בו טעם ויש בו ריח, זה השלמות. האתרוג הוא כאילו התוצאה הסופית של התהליך הזה, של המשכת החסדים בתוך הלב. אתם מבינים? האתרוג, יש ארבע מינים, יש בו מינים, גם מינים אחרים שמבטאים את החסרונות של העולם הזה, יצרים של העולם הזה, רשעים, נכון? שיש להם טעם, להם ריח וכו' וכו', אבל האתרוג, תוך ארבעת המינים הכניסו גם את האתרוג שהוא כאילו השאיפה והמטרה, כן? להגיע לזיכוך הזה. מתוך אבל חיבור, מתוך חיבור למינים האחרים, לא מתוך התנתקות. רבי נחמן עוד מפליג בו, רבי נתן יותר נכון מפליג ואומר שזה הסיבה שבסוכות, כן, אנחנו מקריבים כנגד 70 אומות העולם, כן, 70 כבר, כן, דברים, כן, כי המטרה היא למצוא אלוקותו בכל לשנות העכו ובכל הדברים הגשמיים ובכל מדורי הקליפות, כנל שכל זה הוא בחינת מחלטו בכל מה שעלה, להשליט אותם על העולם הזה, על כל המרכיבים שלו, כולל על אומות העולם. בסדר? אז יש לנו פה כבר, אנחנו מתקרבים לאט לאט ומתחילים קצת לפענח את המשמעויות האלה של ארבעת המינים, אבל האתרוג, כן? שזה כאילו, האתרוג זה המטרה. ואז הוא ממשיך ואומר, וכל זה נעשה על ידי הצדיק שכופה יצרו, שהוא בחינת הלולב, שהוא בחינת צדיק כידוע, בחינת צדיק כתמר יפרח, כי בסוכות אנו עוסקים לגלות מלכותו לכל בני עולם, היינו למצוא אלוקותו בכל לשנות העקום, בכל הדברים הגשמיים, ובכל מדורי הקליפות, שזה בחינת ומלכותו בכל מה שעלה, וכל זה נעשה על ידי הצדיק שכופה יצרו, שהוא בחינת הלולב, שהוא בחינת צדיק כידוע, בחינת צדיק כתמר יפרח, כי בסוכות אנו עוסקים לגלות מלכותו לכל בני עולם. איך הבנתם את זה? למה? אני אשאל את השאלה בצורה כזאת, מקובל עלינו שהאתרוג זה הצדיק, פתאום הוא אומר שהלולב זה הצדיק, אז איך אתם מבינים את זה? מה זה הלולב? יש בו, מה יש בו, מה אין בו?
טעם, יש בו טעם, תמרים.
איך?
תמרים, יש בו טעם.
כן, אבל מה ההבדל בין לולב לבין הדס?
תורה, לא?
זה אחד, כל אחד חסר בו משהו.
כן, הוא תורה ואין לו
מציאות. הדס יש בו ריח ואין בו
טעם.
עכשיו, צדיק כתמר יפרח. נכון, האתרוג זה התוצאה, אבל התוצאה הזאת צריכה לעבור תהליך של כפיית היצר, נכון? עכשיו, התהליך הזה של כפיית היצר מסומן על ידי הנענועים של הלולב, כי על ידי הבחינה הזאת שאתה צריך להתמודד פה עם משהו, כן? זה לא, אנחנו לא חיים בעולמות מנותקים, אנחנו חיים בתוך העולם הזה, ואנחנו צריכים להכניס אור בתוך העולם הזה. אז אני חושב שזה אולי המשמעות של הנענועים, כפיית היצר, שזה הכוח של הצדיקים. ברור? הלאה. כל זה, בסוכות אנו עושים לגלות, רגע, חוזר על זה, ואפילו לכל 70 לשונות שזהו סוד הארץ, כי השם אלוקים מנעות, כל זה מבואר בתורה הזאת, ועדיין צריך עיון הרבה, כי לכל הכוונה של הלב, על פי התורה הנהל בהרתי, ואשר עם יאיר אלינו שלזכה להביא רמזותיו הנוראים והנפלאים. אז אני חשבתי שאני מדבר פה על סוכה, אבל אנחנו נשלים את הדברים מתוך מקומות אחרים שמופיעים שם בספר של רבי חיים ויטל. בקבלה זה מנוסח ככה, הסוכה זה אורות מקיפים, והארבעת המינים זה אורות פנימיים, כאילו להכניס את האורות אלינו. אז הוא פה לא מכניס את הסוכה לעניין, הוא מדבר רק על התהליך, כאילו הלולב זה החוט המקשר כאילו בין האורות העליונים, להכניס אותם לתוך החזה, כן? אבל מהבחינה הזאת אפשר גם להשלים את התורה הזאת על ידי הבחינה הזאת. הרב שגר בזמנו כשהוא הסביר את זה, אז ככה הוא הסביר את זה, הוא אמר ש... הוא אמר, דרך אגב, תמיד היה יודע להביא דוגמאות מהחיים, יש הרבה זיכרונות ילדות מהסוכה. הולכים, מקובל עליכם העניין הזה? יש בזה משהו ראשוני, משהו טהור, נקי כזה בסוכה, כשאתה שרוי בתוך הציל הזה, מהם וכה כזה. ולכן הרבה זיכרונות מאוד מאוד מתוקים יש דווקא מהסוכה הזאת. והוא אומר ככה, התינוק, כן, תמים, הראשוניות הזאת, כשהיא נופלת לתוך העולם הזה, שהוא מלא פגמים, אז יש לידה שזה משבר, הלידה קרויה משבר, נכון? המשבר הזה הוא תוצאה שהתינוק הזה יוצא מעולם שכולו טוב, כן, לתוך העולם הזה, ואז יש נפילה, והתפקיד של הלולב זה להמשיך את האורות המקיפים של הסוכה ללב הבנים. אני ראיתם אולי משפט כזה שהוא מדבר על הלולב כממשיך את האורות של הסוכה? תנו אותי. מדבר. אז חסר פה חוליה ואנחנו משלימים אותה, בסדר? אני אומר בשמו של הרב שגר, הוא אומר, הסוכה עצמה זה אורות מקיפים, הרי מקובלים, הם מקפדים לנענע את ארבעת המינים בתוך הסוכה. למה? בוא אנחנו נבין, מכיוון שהסוכה זה האורות, רגע, שזה האורות המקיפים, והלולב אמור על ידי הנענועים להמשיך את זה לתוך הלב. בסדר? על ידי כיבוש היצור. בסדר, סגרנו פה, לא הסתבכתם? עכשיו אני רק רוצה להוסיף דבר נוסף שהוא אמר בשם האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה בדרושי שיר השירים. לא זוכר את העמוד, לא כתוב לי פה עמוד המדויק. האדמו"ר הזקן אמר שחופה זה גם מבחינת אור מקיף, כן? במקביל לסוכה יש לנו חופה של הקידושין. הוא אומר החופה של הקידושין זה אור למעלה מטעם ודעת, כאילו האור המקיף. והאדמו"ר אומר שעל ידי נתינת הטבעת החתן ממשיך לקלה אורות פנימיים. זאת אומרת האדמו"ר הזקן שם מקבילה בין הסוכה לבין ארבעת המינים, ומקביל הוא אמר שזה היחס בין החופה לבין נתינת הטבעת, כן? זאת אומרת יש קורות מקיפים בסוכה, בחופה הזאת, כן, בחופה של חתן וכלה, זה אור מקיף למעלה מטעם הדעת, ובדי החקט הזה שהוא מלביש את הטבעת על הכלה, אז הוא כאילו ככה אומר האדמו"ר הזה, כן, שם, זה כבר לא רבי נחמן, עברנו קצת לחב"ד, אבל אין סתירה בין הדברים, כי הדברים הם משלימים אחד את השני. אני מקווה שהבנתי. זאת אומרת, לא צריך, אמרתי, יש פה איזה קישור מאוד יפה לארבעת המינים, וכל ההקדמה של התורה של רבי נחמן מרככת לנו את העניין שכשאנחנו מגיעים כאן לארבעת המינים אנחנו כבר יודעים על מה מדובר. ומה שאנחנו מבינים מזה שארבעת המינים זה פשוט זה משהו שאמור לתאר את התהליכים שדיברנו עליהם קודם בצורה מופשטת. כי המצוות שלנו, המטרה שלהם זה להפוך את הרעיונות המופשטים, להפוך את זה למשהו מעשי בפועל. אבל כמובן שזה העולם של המקובלים. שבעולם של אלה שאינם מקובלים הם חושבים על המחשבות האלה, אבל לא כולם הולכים על פי הכוונות האלה, אבל החסידות הלכה על פי כוונות הארי. אני מקווה שהבנתם, זה פשוט סוגר את המעגל של כל ההקדמה של הפסקה, והצימוק הזה של להבין שזה גם הרעיון של חופה ונתינת הדעת. עושים לחופה, לא מאוד כדאי לדעת ולהפנים מה המשמעות שעומדת מאחורי זה. בסדר? משהו לא ברור?
אני ענו על זה כפיית היצר?
כן, אני חושב, אני חושב שנענו על זה כפיית היצר. אני חושב שפה זה חוליה שרבי נתן לא הכניס, החופה, הסוכה זה אורות מקיפים, כן? זה האהבה שבכוח, וארבעת המינים אמורים כאילו להכניס את זה לתוך הלב, כן? על ידי הנענועים, אמרו אותה נכון, הוא לא הסביר את עצמו, אבל אנחנו כבר מעצמנו יכולים מדעתנו להוסיף את זה, שהנענועים זה סמל להתמודדות, וזה שאדם צריך להיאבק. בסדר? אז למדנו פה פסקה מהאריזה, חיים ויטל תלמידו, והשאר הכוונות, ואתם רואים, זה לא דברים שהם ברומו של עולם, אם מפשטים אותם. זה כל כך נעים וזה כל כך נחמד, זה משנה את המשמעות של קיום המצווה שלנו. זה לא סתם רק לימוד ההלכות, חשוב ללמוד ההלכות, אבל חשוב גם ללמוד את מה שמאחורי ההלכות. החופה, אורות מקיפים, נתינת הטבעת, ולהכניס את האורות המקיפים, כן, לתוך האורות הפנימיים, כן, ממשיך, חתן ממשיך לקלה, כן. במקביל, מה שעושים ארבעת המינים, האדמו"ר הזקן, כן, הדרוש שלו לשיר השירים, שמדבר, שיר השירים מדבר על האהבה, זה, ככה הוא מסביר את הנתינה של הטבעת. מהחופה, להכניס את זה בפנים. על ידי נתינת הטבעת, להכניס אורות פנימיים. בסדר?
מה זה נתינת הטבעת בנמשל?
המקביל של הסוכה זה החופה. החופה זה גם כנורות מקיפים, וככה אדמור זה כן. עברנו לחב"ד. מה שנתינת הטבעת זה לקחת את האורות המקיפים ולהכניס אותם בתוך האורות פנימיים, בתוך ה...
בסוכות מה עושים כאילו שזה נתינת הטבעת?
כי נתינת הטבעת זה הביטוי העליון ביותר לחיים שלנו פה בעולם הזה, כן? מקור החיות שלנו פה, ועל ידי זה הקישור שבין החתן וכלה שבא לידי ביטוי בנתינת הטבעת, הוא מסמל את הקישור הזה שאמור לשאוב מהאורות המקיפים ולא להפוך את זה למשהו טכני, למשהו חסר משמעות, למשהו יצרי, או אתם מבינים, זאת אומרת, אמור להיות משהו מזוכח. ולכן החופה הזאת, החופה זה כאילו המגן הזה, כן? האורות המקיפים האלה שאותם אנחנו צריכים להכניס לתוך החיים שלנו. ואין, אולי אחד הדברים הביטויים החזקים ביותר לחיים שלנו פה בעולם הזה זה החתן והכלה, כן? והקניין הזה שהחתן קונה את הכלה, עושה זה על ידי הטבעת. טוען שהנענועים של הלולב זה כמו, אני לא יודע, האדמו"ר הזה כן לא מדבר שם על לולב, אבל זה בהקשר אחד זה סוכה וארבע מינים, בהקשר אחר זה חופה ונתינת הטבעת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.